שלום לכולם, אנחנו בפעם הקודמת סיימנו את פרק ח' ובעצם הנקודה שאותה חידדנו היא הנקודה שאם אדם מסתכל במבט אלוקי על המציאות, ממילא הוא מזהה את הגרעין החיובי הכללי שנמצא בכל דבר, וממילא כשהוא נפגש עם הפרטים גם השליליים שבמציאות יש יותר סיכוי שהוא יסתכל באופן חיובי מתוך המבט האלוקי ולא באופן שלילי מתוך המבט החומרי הפרטני. זה העיקרון שהרמח"ל אומר. נשאלת השאלה, זה יפה מאוד שאנחנו לומדים את זה ואומרים את זה בשיעור, אבל סוף סוף כשאדם מגיע אל החיים שלו, אל המציאות, אל מאבקי החיים, בלשון הרב קוק, שוק החיים, הכל יכול להתפרק לו בחמש דקות. הוא מתחיל להיות שבוי במבט הפרטני ובאגו וכו'. אז איך אדם מצליח, או מה המתכון הייתי אומר, מה המתכון המעשי, כדי לקחת את העיקרון הרוחני הזה שהוא נכון, שיש גרעין חיובי אלוקי בכל דבר, וממנו להתבונן על המציאות, גם אם המציאות היא הפוכה לגמרי, מצד ההופעה שלה, המציאות המעשית, מהגרעין האלוקי החיובי הזה. זאת שאלה חמורה. כדי לענות על השאלה הזאת, אז יש לפניכם, בסוף ספר מסילת ישרים, בהוצאות הרגילות, המקובלות, יש מאמר שנקרא דרך עץ חיים. המאמר הזה, זה גם מאמר של הרמח"ל, והוא הקדמה לספר עץ חיים של רבי חיים ויטל, תלמידו של האר"י הקדוש. כמדומני שגם אולי הזכרנו את מה שאנחנו להגיד בדקות הקרובות, אבל כדאי לחזור על זה שוב. כי השאלה הזאת היא שאלה חשובה מאוד, כי כל אחד מאיתנו אומר, תשמע, מה שאנחנו לומדים זה נכון. זה מאוד נכון, זה מאוד אמיתי, יפה מאוד. איך אני מתרגם את זה לחיים שלי? איך אני מוציא את זה מהכוח לפועל במציאות המסובכת שבה אני חי? כל אחד מאיתנו שואל את השאלות האלה כל הזמן. יפה. איך? כן, אז דוד רוצה להוסיף על השאלה, בבקשה. אז רק אני אחזק את מה שאתה אומר. אומר דוד, יש כאן עוד שתי בעיות. א', שלא תמיד התורה של בית המדרש נותנת כלים איך להתמודד עם המציאות, וב', הרבה פעמים שאתה רואה את המציאות, חיצוני אתה בעצם רואה את עצמך דרך זה. קיצור, אותה השאלה. אז תסתכלו רגע בתחילת דרך עץ החיים, או דרך עץ חיים, בהוצאה שלפניי, זה בעמוד קפ"ו. זה בערך בעמוד הרביעי מתחילת המאמר הזה. זה מתחיל במילים, הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם, לשים עצמו להתבונן. בסדר? רואים את זה רבותיי? יש לכם את זה? אוקיי, בואו נלמד רגע את הפסקה הזאת, פסקה מאוד חשובה. הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם, לשים עצמו להתבונן. כן אומר הרמח"ל, תכף נראה מה זה הנה על כן. האדם צריך לעסוק בתהליך של התבוננות. תכף נראה שההתבוננות היא התבוננות שכלית. אם אני אעמיק רגע יותר, אנחנו יודעים שיש שלושה ממדים של, נקרא לזה באופן לא מדויק, שלושה ממדים של חוכמה. חוכמה, בינה, דעת. ראשי תיבות, חב"ד. חוננו מאיתך, חוכמה, בינה ודעת. יסוד החב"ד, חוכמה, בינה, דעת, בספירות. שלושת הספירות הראשונות, חוכמה, בינה, דעת. כאן הרמח"ל מדבר על התבוננות, להתבונן, על הבינה. הנה על כן חוב הוא מוטל על אדם לשים עצמו להתבונן. מה ההבדל בין חוכמה לבין בינה? וממילא מה זו דעת? באופן פשוט, חוכמה, הכרת אינפורמציה. קוראים לזה באנגלית היום, knowledge, information, אינפורמציה. מי הוא היצור, מילה לא מתאימה, החכם בעולם. נכון, הדור המודרני שבתוכו אנחנו חיים, נו התשובה בגוף השאלה. דוקטור גוגל, יפה מאוד. בסדר? דוקטור גוגל שהפך לפרופסור מדופלם, הוא, יש בו את הכי הרבה אינפורמציה. לא משנה טובה או רעה, נכונה או לא נכונה. אינפורמציה. אם כן, חכם זה אדם שיש לו אינפורמציה. לא מדויק לפי הרמב"ם בסוף מורה נבוכים, אבל הגדרה פשוטה. אם כן, כשאנחנו אומרים חוננו מאיתך חוכמה, הקדוש ברוך הוא תן לנו יכולת ללמוד, ושיהיו לנו יותר ידיעות שכליות, יבשות, שזה, הייתי אומר בשפה של בחורי ישיבה, יותר בקיאות, הכרת הדבר. מצד עצם הדבר, מצד החיצוני שלו. יפה. מה זו בינה? למילה בינה יש שלוש מעלות על החוכמה. א', בינה זה להכיר את טעם הדבר. לא מספיק שאני יודע X. מה הסיבה של X? ב' בינה, כמו שאמרנו בשיעור שעבר, מלשון בין זה לזה. אז אני מכיר את שורש הדבר, טעם הדבר, סיבת הדבר, ואני גם מכיר את החלקים של הדבר. חלק א', בין זה לזה, חלק ב', חלק ג'. אני יודע את ההשלכות של הדבר. מבין דבר מתוך דבר. לאן זה הולך, לאן זה מוביל. אם כן, בינה בנוסף על החוכמה, זה לא סתם אינפורמציה כמותית יבשה. אלא בינה זה הכרת התוך הפנימי, ידיעת החלקים שהתוך הזה כולל בתוכו, והבנת ההשלכה, ההשלכות של התוך הזה. אם כן, סיבה, חלקים, תוצאה. זה נקרא בינה. דעת זה כבר החיבור הפנימי שלנו, לא רק אל האינפורמציה הכמותית, אלא גם אל התוך האיכותי, החלקים שלו וההשלכות שלו. אז הרמח"ל כאן קודם כל מדבר על התבוננות. כלומר, אם אדם חושב שמה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, הוא יכול לצאת אל הפועל רק על ידי שאני החכמתי באינפורמציה כמותית, כלומר, אני יודע לדקלם את התורה בעל פה. סיימתי את השעס, יש לי זיכרון פנומנלי, ואני יודע עכשיו לדקלם את כל השעס, מ-200 קוראים נשמע עד הסוף. אז אומר הרמח"ל, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על התבוננות, על הכרת טעמי הדבר, על הכרת החלקים שלו ועל ההבנת ההשלכות היוצאות ממנו. בשפה שבחורי ישיבה, לימוד בקיאות מול לימוד עיון, נקרא לזה ככה. או כמות מול איכות. אנחנו לא מזלזלים בחוכמה. ההתפרסות הכמותית היא חשובה. אבל אנחנו רוצים להבין את שורש הדבר, סיבת הדבר, יסוד הדבר, מקור הדבר, טעם הדבר. רוצים להבין עם מה הוא כלול, ורוצים לדעת לאן זה מוביל, לאן זה הולך, מה ההשלכות, מה המסקנות, מה התוצאות. ברור. לכן קודם כל המחל מדבר על המילה מתבונן. זה המילה שהוא מזכיר. הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם לשים עצמו להתבונן. כי אם אינו מתבונן הוא מחשב, ברור, אדם שהוא מתבונן, אז הוא מתחיל לחשב, רגע, זה חלק א', זה חלק ב', זה חלק ג', מה סדרי העדיפויות, מה כרגע קודם, וכו'. אז הנה, אם אינו מתבונן ומחשב, הנה לא תבוא חוכמה לבקש אותו, ונשאר בחושך ולא ידיע. שפה פשוטה, אם אדם לא הולך לספרייה, לפתוח ספר ולומד, ולא רק לומד ברמת הכמות, אלא ברמת ההבנה, מתבונן ברמת האיכות, הספרים נשארים בספרייה. בואו נעשה ניסיון. ספר מסילת ישרים, אתה מוכן בבקשה לבוא אליי מהספרייה? מה אתה אומר, הוא בא אליי עכשיו? לא. אני צריך ללכת אליו, לפתוח אותו, הנה, פתחנו. ברוך השם. אז החוכמה לא מבקשת אותנו, אנחנו מבקשים את החוכמה. ולא רק את החוכמה, אלא את הבינה. ולא רק את הבינה, אלא גם את הדעת, את השייכות הפנימית לזה. לכן קודם כל, הקדוש ברוך הוא ברא באדם כוחות חיים שונים. מדרגות מדרגות בכוחות החיים של האדם. המדרגה העליונה של האדם ברמת הטבע זה השכל. והשכל צריך לצאת לפועל לא רק בהבנה כמותית, אלא בעיקר בהתבוננות איכותית. והאחריות להוציא מהכוח לפועל, את היכולת השכלית המתבוננת הזאת, מוטלת על האדם. אם הוא לא יתאמץ, זה יישאר בספרייה. זה יישאר מחוץ לו. לכן החוכמה לא תבוא לבקש אותו. ונשאר בחושך בלא ידיעה, והולך בדרכי האבל ובאפלה. וסוף דבר ייתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא על שלא נשתמש מן החוכמה ומן הכוח אשר יטביע בו לעשותו חול. אולי יש כאן טעות, אולי צריך לעשותו חיל, זה אם הכיוון של המשפט הוא חיובי. כלומר, האדם לא ישתמש בכוח היותר עליון השכל שלו ברמת הבינה כדי להיות חיל, לעשות חיל, או הוא לא יתבונן, אם זה חול, הוא לא יתבונן. הוא לא ישתמש בכוח השכלי, ההתבוננות הזאת, אלא הוא השאיר את הכוח הזה חול, חלל, חסר, חיסרון. עכשיו שימו לב. אומר הרמח"ל, רגע, רגע, רגע. היות ויש באדם עוד כוחות. יש באדם גם למשל, נקרא זה בכותרת שטחית, יצר הרע. מה זה יצר הרע? יצר הרע זה הכוחות הנמוכים שבאדם, שהם לא השכל. הכוחות הבהמיים שבאדם. שהרב קורא להם, הרב קוק קורא להם הכוחות העברים, הגוף והנפש, שהם כוחות בהמיים, טבעיים, חומריים. שהם כל הזמן מנסים לעכב אותנו מללמוד ולהתבונן ולנהל את החיים בפועל על פי ההתבוננות הזאת. אז נכון שכבר הוא שם באדם כוח שכלי שצריך לצאת אל הפועל ברמת התבוננות. המצד שני יש גם כוח אחר בנפש האנושי. נפש אלוהית, נפש בהמית. אומר הרמח"ל, זה ודאי פיתוי היצר עשית רעך אשר ישתדל בכל עוז להפילו בזה ובבא, בעולם הזה ובעולם הבא, כי כבר ידע, עכשיו שימו לב, יצר רע יודע שאם האדם משתמש בכוח השכלי המתבונן, אז יצר רע יודע, הגוף והנפש יודעים שאין להם סיכוי. כלומר, במאבק, במתח, בין הממד השכלי שבאדם לבין הממד הנפשי והגופני שלו, הגוף והנפש יודעים שאם השכל פה ייכנס לתמונה ויתחיל לנהל את החיים, זהו! הוא חיסל אותם. כי הוא מנהל את החיים על פי השכל, לא על פי היצרים הגופניים והנפשיים. רגע. לכן, זה ודאי פיתוי היצר, הסיטרא אחא, אשר השתדל בכל עוז להפילו בזה ובבא, כי כבר ידע אם נפל בזה מעט, נשאר לו לשוב ולהתקומם. כלומר, אם האדם לא מוצאים הכוח לפועל את השכל שלו עד הסוף, אז הגוף והנפש, הם מוצאים את החררים האלה, את הסדקים האלה, פאק, נכנסים לעניין ומנצחים את האדם, כלומר, את שכלו. עכשיו, כל המשפטים הארוכים האלה, בשביל המשפט הבא. דוד, זאת התשובה לשאלתך. כי ידיעת האמת מחזקת הנשמה ומרחקת ממנה היצר ודאי. אז שימו לב, הרב משנה במילה ידיעה. אולי הרמח"ל משנה במילה ידיעה. אולי הוא מתכוון למילה דעת, חוכמה בינה דעת. או לפחות מה שהוא אמר לפני כן, להתבונן, החוכמה לא תבוא לבקש אותך. זאת אומרת, אם אדם יודע את האמת, לא רק ברמת החוכמה, אלא ברמת הבינה, ולא רק ברמת הבינה, אלא גם הוא מחובר לזה לגמרי בעומק נפשו, בדעת, דעת לשון חיבור. כי ידיעת האמת מחזק את הנשמה. אם אדם רוצה לחיות נשמתו, הוא חייב להשתמש בכלי השכל שלו, בכל הכוח, בכל האפשרויות של השכל הזה. מחוכמה, דרך בינה, עד דעת, ידיעת האמת. כי ידיעת האמת מחזק את הנשמה ומחקת ממנה היצר ודאי. עכשיו תראו איזה משפט. ואין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה. זאת אומרת, בואו נתרגל את זה בעינים פשוטות. אם אני אשאל את עצמי למה היצר גובר עליי, כשהוא גובר עליי, גוף נפש וכו', הוא גובר עליי כי כנראה ידיעת האמת שלי חסרה. כנראה שהאמת הזאת, השכל הזה, הוא לא מספיק רחב ועמוק. תראו את המשפט הבא. ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם, לא היו חוטאים לעולם, אך לא היה אפילו היצר קרוב עליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. תרגום. אם אדם היה יודע ידיעה כזאת, בעומק וברוחב, א', בשיא השכל, בכמות ובאיכות, עד כדי כך שזה כל כך חי בתוכו, חוכמה בינה דעת, לא היה סיכוי ליצר רע להתקרב אליו בכלל. זאת אומרת, הכל תלוי במה? בידיעה. הכל תלוי בלימוד. לא רק לימוד של חוכמה, של בינה. ושהיא, הבינה הזאת, היא תוביל אל הדעת. ניקח דוגמה. האם אדם נורמלי, נורמטיבי, שפוי, יקפוץ למדורת אש? מה אתה אומר, דוד? לא. ואם נציע לו, מה נציע לו? בוא, תגיד את כל המאוויים שלך, יאללה, מה נציע לו? כסף. כמה כסף? מה זה מיליון? טריליון! הדולר זה לא משהו דרך אגב היום, כן? טריליון שקל נציע לו. אדם שפוי נורמלי. יקפוץ לאש או לא? דוד, אני מציע לך טריליון דולר, יורו, מה שאתה רוצה. בסדר? יפה. אומר לך, אתה קופץ לאש? רק דקה. דקה בתוך האש? טריליון. קופץ או לא? לא. למה לא? למה לא? רגע. עכשיו תנתחו את זה, למה לא? רגע, שנייה. למה לא? כי יש לדוד ידיעה מוחלטת, המילה מוחלטת, רגע, לא רק ניסיון, ידיעה. ידיעה מתוך הניסיון, שהוא ראה פעם מה קרה לאדם שהיה בתוך האש דקה. ברור. אבל הניסיון הזה לימד אותו שכלית. כלומר, יש לו ודאות מוחלטת בידיעה. כלומר, א', הוא החכים. ב', הוא הבין. ג', הוא מחובר לזה לגמרי דעת, חוכמה בינה דעת. יש לו ידיעה מוחלטת שאם הוא נמצא באש דקה, אין לו חיים. והחיים שלו שווים יותר מכל כסף שבעולם. זאת אומרת, עכשיו בואו נוציא מכאן עיקרון. כאשר יש ידיעה מוחלטת אצל האדם ביחס לדבר מסוים, שום דבר לא יכול להתגבר עליו, על הידיעה הזאת ועליו. זאת אומרת, עכשיו בואו ניקח את המשפט הזה הפוך. אם משהו מתגבר עליי, זה סימן שאיפה נמצאת הבעיה? בחוסר הידיעה. אז שואל דוד, אומר דוד, טוען דוד, תשמע, מה שאתה אומר זה יפה מאוד בבית המדרש. אבל כשאנחנו בסוף יוצאים אל החיים, העסק מסתבך. תשובה, אם אנחנו עוברים תהליך של ברור שכלי, לימודי, רחב, מעמיק, משתכנעים לגמרי שזה נכון, וזה מתחיל לחלחל בנפש שלנו, מבחינת חוכמה בינה דעת, אז יצר הרע לא קרוב, לא היה שולט בנו בכלל, אפילו לא קרוב אלינו, כמו שלא קרוב אלינו, ואינו שולט במלאכים. אז איפה שורש הבעיה נמצא? באי הידיעה. אז איפה שורש התיקון נמצא? בבניין הידיעה. לכן, תשובה מעשית אליך ולכולנו. אם אני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות שכשאני יוצא לחיים המורכבים, המסובכים, החומרים, האגואיסטיים, אני הולך לאיבוד, אני מתפרק. תשובה? כנראה הבירור הלימודי, הרוחני, השכלי, לא מספיק עמוק, לא מספיק יציב, כמו שהוא כותב כאן. אין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה, ואם הייתה ידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היו חוטאים לעולם. אז מה הפתרון? אז הפתרון זה לא לחפש סדנאות מעשיות כדי לדעת איך להתמודד עם המציאות המורכבת, ואני לא נגד זה. אלא הפתרון האמיתי, הפתרון היסודי, השורש של הפתרון, המקור של הפתרון, זה ככל שאנחנו יותר מבינים משמעות, תוכן, ערך, כמו שהרמח"ל פתח את הפרק הזה בתחילתו, של דבר, וככל שאנחנו יותר מבינים את זה ברוחב ובעומק, ומשתכנעים בזה, וחיים את זה, יש סיכוי שאנחנו ננצח את הקרבות. בקיצור, אז הפתרון לא נמצא בכל מיני תפקודים טכניים, כל מיני תחכומים או פעולות מעשיות מחוץ לעולם של תורה. אלא בית המדרש הוא אמור לבנות באדם שכל אלוהי מוחלט, ומהשכל אלוהי המוחלט הזה הוא נפגש עם המציאות, ואני חושב שכולנו מכירים, לא מעט אנשים, הרבה מאוד אנשים, שברוך השם, לפחות בתחומים מסוימים, נגיד של תורה או בכלל, אבל בוודאי של תורה, יש להם עולם שלם של ידיעות, של אמונות, של ערכים, של השקפת עולם, שהמציאות יכולה לזוז עד מחרתיים. הם נאמנים לערכים האלה, לאידיאלים האלה, לעולם האמונות והדעות הזה. לא הסקר ולא המיינסטרים החברתי ולא מה יגידו, זה מה שיזיז אותם. מה פתאום? זו האמת, אין בלתה, ועם זה אני הולך. זהו. הפתעה, ידיעת האמת. טוב, יישר כוח רבותיי, ברוכים תהיו. פעם הבאה אנחנו מתחילים פרק ט' בעזרת השם. כן.